היום רבותיי נתייחס לנושא שצריך קצת ללבן אותו. כן, תודה. אנחנו בין פורים לפסח ויש לנו צורך ללבן משהו ונתייחס קצת לבירור של עומק העניין. הפרשה הזו, כפי שנאמר כאן, היא פרשת פרה, פרשת פרה מפרשה השלישית מארבעת הפרשיות, והיא סמוכה לפורים. פורים ציינו, חגגנו בסייעתא דשמיא, פורים דפרזים השבוע ביום ראשון, פורים דמוקפים ביום שני, ומיד לאחריה בשבת הסמוכה פרה. יש דבר מטמיע שנמצא בתלמוד ירושלמי במסכת מגילה בפרק בני העיר, זה נמצא שם, ושם כתוב שמשפט שצריך ללבן אותו, והעניין שלו הוא כזה: כשם שלא מפסיקים בערך מהתוכן הזה, לא מפסיקים בארבע כוסות של ליל הסדר בין כוס שלישי לכוס רביעי, כך לא מפסיקים בין שני עניינים, בין פורים לפרה ובין פרה לפרשת החודש, אלא זה צריך להיות רצוף. נסביר. שם בירושלמי יש איזשהו גילוי ממש שצריך ליבון, שישנה הקבלה בין ארבעת הפרשיות לבין ארבע כוסות. זה מופיע שם בתור זכר לדובו, אבל יש הקבלה, יש פה איזה נקודות שוויון בין ארבעת הפרשיות לבין ארבע הכוסות של ליל הסדר. וההקבלה באה לידי ביטוי, ההקבלה הזו מתבטאת גם בעניין, ההקבלה באה לידי ביטוי בין השאר גם בעניין שהכוס הראשונה שמכוונת כנגד הפרשה של שקלים, כוס שנייה מכוונת כנגד פרשת זכור, וכשם ש... והכוס השלישית כמובן מכוונת כנגד פרשת פרה, וישנו דין שבדיני ארבע כוסות יש מקומות בין כוס לכוס שמותר להוסיף כוסות, ויש מקומות שאסור להוסיף כוסות. הדבר הברור שאסור להוסיף כוסות, אלא יש להצמיד בין הכוסות, זה בין כוס שלישי לכוס רביעי. בוא נזכיר לעצמנו מה קורה בליל הסדר בארבעת הכוסות. כידוע, על כל כוס נתקנה מצווה מיוחדת. זה היסוד, והשאלה עד כמה זה מעכב. כל כוס מצווה. כוס ראשונה, מצוות קידוש. קדש, כוס ראשון. כוס שנייה, מצוות הגדה. כל ההגדה נאמרת על הכוס, רוב ההגדה על הכוס השנייה, ומסיימים במילים ברכה חד שנתית, אשר גאה לנו וגאה לתוותינו, כן יוציאנו יביאנו, ססים בבניין עיריך, שמחים בבניין עיריך, ססים בעבודתך, ונוכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון, והסיום הוא גאה ישראל. ואז כוס שנייה על ההגדה, אחרי זה סעודה, רוחצה, מוציא, מצה, מרור, כורך, שולחן, עורך. כוס שלישית על ברכת המזון, מצווה נוספת, ברכת המזון בתום הסעודה, כוס שלישית עליה ברכת המזון, וכוס רביעית מצוות ההלל. ארבע מצוות, ארבע כוסות: קידוש, הגדה, ברכת המזון, הלל. עכשיו, בין שלוש לארבע חד משמעי שאסור להוסיף על הכוסות ולא לשתות שום כוס אחרת. בין שלוש לארבע, כלומר שסיימנו את הסעודה, ברכנו ברכת המזון, אומרים את הכוס השלישית, מברכים ושותים, ואחריה מתחילים את ההלל, סיום ההלל, אין תוספת כוסות, ממש צמוד. כנגד זה, כנגד העניין הזה, מופיע שם בירושלמי שלא מפרידים בין פרה לחודש. כלומר, אם השבת הזו בעזרת השם, אנחנו בעזרת השם, שבת פרשת פרה, שבת הבאה, שבת החודש. אין שום שבת ריקה באמצע. חייבים להצמיד בין פרה להחודש. עכשיו, יש פער בין שני כוסות אחרים שבהם ברור שמותר להוסיף
בסעודה.
בסעודה עצמה. זה בין כוס שני לכוס שלישי. כוס שני כמובן לפני הסעודה, כוס שלישי הוא אחרי הסעודה. כמובן בסעודה אפשר לשתות כמה כוסות שרוצים, זה מצוות היום גם כן. שמחת בחגיך, אין שמחה אלא ביין. בין כוס שנייה לשלישית אפשר לשתות כוסות נוספים, וממילא בזה בא לידי ביטוי בעובדה שבין זכור לחודש, בין זכור לפרה, יכולים לעשות שבת הפסקה. השנה זה לא יוצא כאן, לא חייבים לעשות הפסקה, אבל אפשר להפסיק. עכשיו, בין כוס ראשונה לשנייה, הכוס ראשונה זה קידוש, שבת רגילה וחג רגיל מיד נוטלים ידיים. במקרה של ליל הסדר פתאום לא עושים קידוש ולא נוטלים ידיים, להגיד כל מיני אמירות וכל מיני אגדות. שם יש באמת נידון בין הפוסקים האם כן או לא, וממילא גם פה יש פה הקבלה בעניין הזה, לפעמים יש לפעמים לא.
יש נידון אם הוא לא הסב,
האם אפשר לעשות הפסקה, האם לעשות הפסקה בין לא הסב דווקא מיני, האם זה יראה כמוסיף על הכוסות. בכל אופן, אלה ההקבלות. עכשיו, יש שם עוד אמירה שאין להפריד בין פורים לפרה. פורים זה משהו אחר, עזוב רגע את הארבע כוסות. שיש פורים, כמו השנה חל פורים בין שבוע ביום ראשון ושני, מיד לאחר פורים יש לעשות את הפרה, וזה מה שאנחנו עושים השנה. חגגנו פורים כפי שאמרנו בתחילת הדברים בראשון שני, שבת הסמוכה, שבת הזאת שלפנינו, פרשת שמיני ופרשת פרה. כל מה שאמרנו עכשיו זה כמו סיסמאות, זה כמו מין נוסחאות ואקסיומות. צריך להסביר מה גנוז כאן, מה מונח כאן, מה כאן הקשר. אז נתפוס לפי הזמן שברשותנו, כיוון שנמצאים בין פורים לפרה, בואו נתפוס את הנושא של פורים ופרה. מה הרעיון הזה שמיד לאחר פורים צריך לקרוא פרשת פרה? ונה לשים לב שזה כמעט אותם אותיות פי ריש, יש פה משהו עמוק. פורים פרה, יש פה משהו. אז ננסה להסביר. פרשת פרה אדומה היא פרשה שמציינת, מאפיינת או מגדירה יותר את הבחינת כפיפות, קבלת מרות והחוק, שיא הביטוי למצווה שלא נתגלה טעמה ואנחנו מקיימים אותה בתור עבדי השם, שמבטאים את העובדה שאני לא מבין ואני עבד. יש הרבה מצוות שהן חוק. תפילין זה גם חוק, ושמרת את החוקה הזאת מימים במועדה. שעטנז זה חוק, דיני טהרה, אומר הרמב״ם, כל נושא המקווה זה לא עניין של סבון ולא היגיינה, אומר הרמב״ם, זה עניינים שקשורים לחוקים ולא מכלל המשפטים, זה עניין של חוק. חקיקה זה חלק, הרבה מצוות הם חוקים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. יש שם פרה, דינים, פרה אדומה, יש שם מצוות שבת נקראת חוק, חוק ברית מילה כמובן, וחוק בשערו שם ראשי חודשים, וחוקי ראשי חודשים להם כבד. אז למה הפרה אדומה מהווה את השפיץ של החוק, את השיא של בחינת חוק, ששלמה המלך אומר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. זאת אומרת, הוא אמר את זה על מצוות פרה אדומה. אמרתי שבחוכמתי הבורא נתן לו חוכמה מכל האדם אשר על פני האדמה, ובאמצעות הכוח החוכמה שניתנה, ניתנה לשלמה, הוא כבש את כל המצוות, אבל הוא הגיע למצווה אחת ואמר, זה גדול עליי, זה רחוק ממני, וממילא כל התורה כולה היא כמובן נשגבה מבינתי, ואני מקיים אותה בתור חוקים. מה המיוחד בחוקתיות שיש בפרה אדומה? אז כמובן סתירות, יפה, זה העניין המרכזי והוא העניין הבולט. העניין של ההפיכות שיש בה, מתמה את התיאורים ומתאר את התמאים. הכהן שמזה את מי הפרה על התמה, וכן הכהן שנושא את המים נטמא, והתמה שעליו היזו את מי הפרה נטהר. תחליט, זה דבר מתאר או מתמה? אם זה מתמה, אז למה התמה נטהר? אם זה מטהר, למה הנושא והמזה נהיה תמה? העניין של המהפכים, ההיפוך שיש פה, הדבר הזה אין מוח אדם יכול להבין. והביצוע של מצוות פרה, הביצוע, הקיום של העניין הזה, ללא שום מבוא בתורת ההבנה מה עושים כאן, זה בדיוק, אבל זה ממש הבחינה של עבדות וצייתנות וביטוי של התבטלות מוחלטת, שאדם שמקיים פרה אדומה מצהיר כלפי עולם ומלואו, אני לא מנסה ולא מתיימר להשיג את אלוקותו יתברך ואת מצוותיו, אני עושה זאת בתור מי שיש לי אמון מלא בו, ומתוך אמון מלא אני עושה את זה כמו חוק. וזה מה שאומרים בברכת אהבה רבה מדי יום ביום הבוקר: אבינו מלכנו, בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, לעשות, ואז נקרא לבב שלם, לעשות רצונך בלבב שלם, לא בלב שלם, לב כלומר עם יצר אחד, לבב שני יצריך, לבבך זה שני יצרים, זה כלל במילה לב, כשכתוב שתי ביתים זה שני לבבות, שני יצרים, בית אחד זה אחד. בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, לעשות רצונך בלבב שלם. על המתכונת הזו אני מבקש, כן תכוננו ותלמדנו. זאת פרה אדומה, זה המסר המרכזי בפרה. ופעם שמעתי מאחד מרבותיי, הרי יש אומרים שפרה דאורייתא, יש גרסה כזו בתוספות ברש פרק שני דברכות, פרה דאורייתא, הרבה שאלו, המשכוך מניסה להסביר את זה, דאורייתא תביא דוקומנטים, תביא דוקומנטים, איפה כתוב שמצוות פרה? יש מצווה לקרוא את הפרשה. במצוות זכור כתוב: זכור את אשר עשה לך עמלק, לא תשכח. לא תשכח זה בלב, זכור זה בפה. אז ממילא כתוב לי פה שיש מצווה לזכור. עכשיו, בכמה, אם עניין זה דאורייתא או לא, מתי בדיוק, זה נתון, אבל ברור, נתון לבדיקה ולחיפוש. אבל כתוב את המצווה שצריך לזכור, זכירה. לא מספיק שאני זוכר במחשבה שלי, משום שכבר כתוב לא תשכח. אז אם אני לא שוכח, זה נמצא לי במוח, אז אני זוכר את זה. מה זה, מה מוסיף, במה אתה אומר, במה מתקיים העניין של זכור בפה? כמו הימים אלה נזכרים ונעשים, נעשים זה המצוות, נקרא משל משלוח מנות וכן הלאה, ונזכרים זה קריאת המגילה. ימי הפועים האלה לא יעברו מתוך היהודים, זה המצוות, וזכרם לא יסוף מזרעם, הכוונה היא הדין קריאת המגילה, מה שמזכירים, להזכיר את הדברים. אז מה המקור לכך שמצוות פרשת, נגיד, שקלים והחודש? אין מי שאומר שזה דאורייתא. איפה זה כתוב לקרוא את פרשת החודש הזה לכם? זו תקנה של חכמים. איפה כתוב לקרוא את הפרשה של כי תישא את ראש בני ישראל בתור מצווה לקרוא? אז לא מתיימרים לומר שזה דאורייתא. על פרה כן. על פרה יש אומרים דאורייתא, וכך בעצם כתוב, שאלה מה הגרסה, כתוב בתוספות לקרוא. אז מה שכתוב, מה שנוקט, כן.
דבר בני, זאת החוקת התורה שציווה השם, לאמור.
לאמור זה לדורות.
לאמור.
המילה, נו, אז מה לאמור? תגיד להם.
לאמור את הפרשה.
אבל לאמור שאתה תגיד להם, איפה כתוב של כלל ישראל? זאת חוקת התורה אשר ציווה השם, ולאמור הוא נאמר עליי למשה, כמו דבר השם למשה לאמור. הלאמור הזה צריך להבין, האם הוא נאמר עם ישראל שיגידו זאת? טוב, כן, אני רואה, יכול להיות, מה שאומר, המשך חוכמה, שהכווני, וזה על סמך גמרא בתחילת מסכת יומא, שיש דין בשלושה מקומות, כתוב שם בגמרא, שלפני שעושים איזה מצווה מסוימת, יש דין לקרוא פרשה, לקרוא את הפרשה ולבצע את המצווה. וזה נאמר במצוות ההפרשה של כהן גדול לקראת יום הכיפורים, מפרישין, הפרק הראשון במסכת יומא, שם כתוב שקוראים את הפרשה, ובמצוות המילואים אז היה דין לקרוא את הפרשה, ובעניין פרה, מעשה טהרה, מעשה פרה, כתוב שם. הגמרא דורשת דף דלת עמוד ב', דורשת הגמרא שם על איזה פסוקים. כלומר שמדובר, מה שייתכן שהם אומרים שיש מצווה דאורייתא בקריאת פרשת פרה, אין הכוונה היום סתם, אלא לפני שקיימו את השריפה של הפרה ואת ההזעה של המים, היה דין לקרוא את הפרשה ואז לבצע את המעשה. זה הדאורייתא, לא כל שנה לדורות, כשהיום אין לנו פרה אדומה. אגב, יש, רק יש 10 פרות בהיסטוריה, אומר הרמב״ם, 9 התגלו והעשירית התגלה בביאת המשיח. היה פעם איזשהו קוריוז שמישהו חשב שהוא מצא באזור חיפה פרה אדומה, היה איזה פרה אדומה, הם התחילו להתעורר שהנה זה סימן, מה? כפר חסידים, פתאום נודע איזה פרה אדומה לגמרי, חשבו הנה. אבל בכל אופן, הרמב״ם אומר 10 פרות יש, כולם מעורבבות מהפרה הראשונה, הם היו כל הזמן אחת בלכות פרה אדומה. אפר פרה אדומה, כתוב בדברי הגמרא שאפילו בזמן האמוראים עוד הייתה, עוד שמרו להם אפר פרה אדומה. בזמן האמוראים, אתה יודע מה זה המוראים? מאות שנים לאחר שכבר נחרב הבית כבר, היה להם עדיין שמור בקבלה אפר פרה אדומה, ואם זה קיים, והכל מעורבב, לעולם היא נקראת על שמך, פרה שעשה משה, זה הכל מחובר, יש פה איזה מין רעיון של מסורת ורציפות לתורת משה ששמע מפי הבורא. הפרה היא איזשהו ביטוי למין רציפות, 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 והסמליות שבדבר היא שכל אפר פרה הוא מחובר לאפר של הפרות הקודמות עד הפרה שעושה משה שמצוותה בסגן והיא נקראת על שמו. הרעיון כאן הוא במצווה, כך אומר המשכוך, מה העניין כאן? הדין הוא שאתה אומר ומבצע, זה דין מיוחד בפרה אדומה, לא שסתם שורפים עושים את כל מעשה פרה, אתה אומר ומיד עושה. וכאן האמירה היא דאורייתא, זה מזכיר במקרא ביקורים, זה מצווה שכתוב לומר וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, שם כתוב יש דין לקרוא וידוי מעשר שני, יש איזה דין אמירה דאורייתא, יש דין אמירה לפני העשייה והעזעה בפרה אדומה. מה מוסתר כאן? מה הרעיון שמבצבץ כאן? צייתנות. אין קונצי, אני שמעתי ועשיתי. הרעיון שאני קורא את ההוראה ומבצע, פירוש הדבר, אני לא מנסה להכניס את הדעה שלי באמצע, אלא אני בבחינה של עבד השם של לית לי מגרמי כלום, אני מציית להוראה. אחד הבחינות לצייתנות זה הדין שקוראים ועושים. בחינה נוספת לצייתנות, אתה לא מבין, זה הקונץ. אם אתה כן מבין, אין פה צייתנות. הצייתנות קיימת כשאני לא מבין. דוגמה לדבר הבאנו לגבי דין של אמונת חכמים, לא תסור מכל אשר ירוך, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. למה דווקא אז? משום שברגע שאתה מבין את דברי אותו חכם, אותו גדול, אז איפה שמעת בקולו? שמעת בקולו פירושו לא הכנסת תובנות משל עצמך, לא משום שהשכל שלך שכנע אותך. אם השכל שלך משכנע אותך, אין פה התבטלות, אתה פשוט משועבד לצו ההיגיון שלך, יש לך לוגיקה, יש לך רציונל, יש לך איזושהי הבנה, ואתה עושה את מה שאתה מבין, כמו כל קוריאני, יפני וצ'יליאני. כל צ'יליאני עושה את מה שהוא מבין. איפה פה נקודת העבד השם? המבדק הוא כשאתה מבין על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. וואו, זה כבר באמת קשה, זה כבר באמת קשה. סיפרתי פעם שהיה לנו איזה ויכוח עם איזה תיכוניסט אחד שהתחזק והיה מאוד מאוד כישרוני, והייתה לו בעיה עם איזה השקפה שאמרו בזמנו ראש קהילות יעקב, רבינו יעקב ישראל קניבסקי, והרב שח, בנושאים שקשורים לאיזה נושא שנוגע לניהול הצורה של החיים היהודיים הנכונים בארץ ישראל, פרט מסוים. היה לו ממש התנגדות לזה, אבל הטיפוס כזה חקרן ופילוסוף ומאוד מאוד מנסה להבין, והוא פשוט התקומם. שמע, הביא לנו ספרים, הכל הפוך, מה אדוני זמן, מה זה? כולם התווכחו וניסו, לא עזר שום דבר, הוא היה איתן בדעתו כצור חלמיש. עד שבסוף אמרתי לו, תראה, אתה יודע מה, בוא נשנה כיוון. נגיד שאתה באמת, באמת לא מבין, בוא נעביר רגע נושא, אתה מסכים שהם אנשים חכמים?
כן.
אתה מסכים שהם אנשים מאוד גדולים, שאין להם שום נגיעות אישיות לשום צד שבעולם? וואה, הוא חווה את זה בעצמו בדרך שהוא התקרב. יש לך הזדמנות פז שאולי לנו אין כל כך, משום שאנחנו ששומעים את ההוראות ואת ההשקפות שלהם, הכל מובן לנו. אז אין פה עניין שלא תסור מכל אשר ירוך ועשית ככל אשר ירוך. אני מבין אותם. אני אבוא, אני תמיד מספר את הדוגמה הזו, אני אבוא ליפן, אמסור שיעור שההרצאה שעתיים, למה להימנע מאכילת סוכרים ואישון, ואני אביא איתי 30 שיקופיות גדולות ואני אשכנע 1,000 יפנים, חבר'ה, סוכרים כל הזמן, הנה תוצאות, אישון כל הזמן, בבקשה תראה את הריאות לפני האישון ואחרי האישון, מראה להם בדיוק מה שזה עושה. כולם לוקחים את כל החפיסות סיגריות, משמידים את זה במקום. זה משום שהם אוהבים אותי? זה משום שהם אוהבים ומצייתים אותי, מצייתים לי, הם מעריצים אותי? שום דבר. הבאתי להם נתונים, נכנס להם לראש, איך הוא אומר, הוא מבין את עצמם, הם רוצים לחיות, אז הם מבינים שצריכים לעשות את זה. אין פה שום צייתנות. אם אני מבין את גדול הדור, אין פה שום צייתנות, הוא פשוט העביר לי נתונים ושוכנעתי. אבל אתה, כבוד הבחור, כרגע אתה הזדמנות פז, יש לך מצווה נדירה. איזה? לא תסור. משום שאתה חושב ממש על ימין שהוא שמאל, אתה באמת לא מבין אותו, ולא סתם לא מבין, אתה עושה את בהידור, אתה לא תסור. חקרת וחקרת וחקרת והגעת למסקנה הפוכה, ועם כל זה אתה מקופף את שכלך ומציית לו. חביבי, זה נקרא לא תסור. קפץ משמחה, יראת שמיים היה לו. הנה, יש לו מצווה דאורייתא, שלנו לא הזדמנה כל כך. אני בדרך כלל מבין אותם עד הסוף. אגב, היה לי פעם אחת שבאמת, אני אישית שלא הבנתי. אתה יודע מתי זה היה? מורנו הרב רבי יוסף רוט. באתי אליו לפני איזה 20 שנה. הרב הגאון הצדיק רבי יוסף הכהן רוט זצ"ל, שהיה ראש מוסדות ויזדוביד ומוותיקי הדיינים, או ותיק הדיינים אצל הרב רב ניסים קרליץ שליטה. בא איזה אברך, בא איזה סוחר דתי לכולל שלנו בבית המדרש לתורת ארץ ישראל, והציע לאברכים הפתח תקוויים, איזה 25-30 היו שם, שאלה הם ילדים קטנים בגילאים שונים, 10-8 וכן הלאה, 4 חבר'ה, פתח תקווה מלא גויים ורוסים, מלא חילונים, מנבלים פיות שם בגן הנביגן הרב קוק. מה אתם צריכים לשלוח ילדים לגינה? ילמדו מילים מזעזעות. קחו מחשבים, שימו להם דברים שאתם רוצים, משחקים, פופאי, סתם בשליטה שלכם, וככה הם יישארו בבית ולא ילכו לגינה לשמוע את הניבולי פה שהולך שם בחוץ.
מה זה פופאי?
פופאי זה סוג של מיקי מאוס. כן, אז אתה בסימן שכל דבר שואל מה המחות של הגנום, הכל אתה שואל מה. טוב, ובכן, פה אסור להשמיע. בכל אופן, כן, בכל אופן, רבותיי, כולם דברו רעיון טוב, כשבאמת היה להם בעיה, זה בא עם כללה, זה בא עם מילים, זה בעיה, אתה נמצא באטמוספירה, זה נכנס, ילד הוא כמו בית היפריקוד, הוא שומע מילים, הוא מקליט ופולט, הוא מקליט ומשמיע. אז הוא רצה ועשה מחיר טוב, מחיר אפסי ממש, עשה מחירה של 30 מחשבים, ואז לא היה אינטרנט בכלל. לא היה אפילו וידאו, היה רק... אבל אנחנו החלטנו בבית שאנחנו לא עושים דבר בלי לשאול. בפרט דבר משמעותי שמכניסים הביתה מציאות כזו, שהיא מציאות שמעבירה מסרים נוספים, שלא מפיו של רבי שמעון בר יוחאי, ולא מהבבא סאלי, ולא מהארי הקדוש. פתאום מכניסים אנשים חדשים הביתה, נותנים להם מיקרופונים. זה לא פשוט. הלכתי, אמרתי שמה, אנחנו סיכמנו בין אשתי, שאני הולך כל דבר לשאול את הרב, ושזה רב שהחלטנו ששכינה ביניהם, שלום ביניהם, הנציג של השכינה זה הדובר הזה, זה סיכמנו בינינו. רבותיי, שמעתי ממנו תשובה שאז הרגשתי שאני יכול לקיים פה לא תסור, מה שאני אמרתי לפני שנים לאיזה תיכון נסתך. לא מנחם, אל תכניס הביתה את היטלר, זה היטלר. אל תכניס את רבי יוסף אומר, אל תכניס הביתה צוררים. מה? אני מכניס את הדברים האלה, אני קובע מה הוא יראה, אני קונה את הסרטים, את התקליטורים. אל תכניס הביתה כאילו בית קולנוע, אתה תשמור עליהם כמה שאתה יכול, בייביסיטר וכן הלאה, מה שאי אפשר שילכו לגינה, ואתה חייב הרי לגור בפתח תקווה, יש לך הורים זקנים שם וזה, הבורא לא דורש ממך יותר. מה שאתה יכול תעשה אתה, ומה שלא הבורא ישמור לך על הילדים. אבל את היטלר אל תכניס הבית. את האמת? לא הבנתי, ממש לא הבנתי. רוסים, איזה ניבולי פיות בגן הרב קוק. לא הבנתי. אבל הוא הבין טוב מה שאני אומר. הוא היה אדם מאוד נבון ופיקח ומבין עניין. עשו ממני צחוק יחסית בכולל. תשמע, אתה נהיית כזה אדוס, אתה כזה משוגע, אתה ראש בקיר. אתה ראש קיר? אמרתי, תשמע, אצלנו זה כלל, אני לא עושה פעולות בלי לשאול. הנה הזדמנות שלי לקיים, לא תעשו. בסדר, הורידו מחשב אחד מההזמנה הכללית, ואני את שלי לא הזמנתי. לאחר, יש מה שנקרא מבדק תוצאה, לאחר כ-25 שנה. אתה יודע מה התוצאה של המבדק? כמעט כל אחד שהכניס, שילם מחיר, או חילוני, או דתילוני, או יש היום חרדק, חלודה, מה שנקרא, חרדי, לא דתי. נראה חרדי, אבל למעשה בפנים כלום. יש מזגזגים, יש דתילוני, דתלש, חרלש, מה שנקרא, חרדי לשעבר, דתי לשעבר. אין לך מושג, לא יאומן כי יסופר. משפחות גדולות, אבל אחד שילם שניים אפילו. אחד עלה לשמיים, אבל הבא צדיק וגדול, אוריה, עלה לשמיים הגדול. הוא היה באמת אחד הנשואים של העניין. עכשיו עלינו על קברו שבוע שעבר, במלות י' ב' חודש. זה היה בי' באדר ב'. והיורצייט זה בעזרת השם בי' בניסן, הוא נפטר בי' בניסן לפני שנה בדיוק. אבל אני מדי פעם שאני עולה לקבר, הרב שח וזה, שם את היד היד על הרב רוט, תודה רבה שהצלת לי את כל הילדים. לא הבנתי אותך מה הקשר, ושכיוון שזה לא היה, אז היא צריך השקעה מצדנו. שעות חינוך, מה שנקרא, שעת איכות, עם אבא, אמא, לטייל, פה, אבל אין השתעבדות למסך. ממכר, מנוון, מה שאנחנו יודעים היום, טוב טוב. אין השתעבדות למערכת הזאת. והיום חלק מהלוחמים הגדולים בנושא הזה של אייפונים, יש שם שניים שעושים מהפכות בירושלים בנושא הזה. אז כשאני עולה, אני שם יד, הרב, תודה רבה שהצלת לי את הילדים. לא הבנתי אותה אז, אבל באמת זה היה מקרה בודד. אני בדרך כלל שומע שקופס של הרב שח וכל... אני בדרך כלל, אני מבין טוב את הקו, אולי כבר שהוא חינך אותי להבין את זה טוב, אבל אני כבר מבין את זה טוב. הביטוי לצייתנות, אמרנו למתחזק הזה, זה כשאתה לא מבין. פשוט, אתה כל כך עשית את זה, עשית אחונה למצווה שלא יסוסו, חקרת, התפלספת, הגעת למסקנה ממש הפוכה מהסטייפלר, ואי שאתה צריך לעשות מה זה איזבטלוס, זה שכנע אותו דווקא. כאן יש את בחינת העבד. אנחנו לא מתיימרים להבין, מתיימרים לטעום פה ושם. הבאנו כבר כמה פעמים, מה דעתך, אני אבוא לבית הכנסת או למקום התפילה שאני מתפלל ואגיד לבורא יתברך, אבא שבשמיים, אתה ריחמת אפילו על אמא של ציפור, ואמרת בתורה שלך שלפני שלוקחים את הביצה או לוקחים את היונה הקטנה, אז שלח תשלח את האם ואחרי זה את הבנים תיקח לך, אבל לא לקחת את האם על הבנים, לשלח תשלח את האם ואחרי זה את הבנים. למה? כיוון שריחמת על הציפור שהיא לא תראה איך לוקחים לה את הילדים. אז אולי תרחם גם עליי כמו שריחמת על הציפור, ולא תיקח את הילדים מול עיני ההורים. מה דעתך על תפילה כזו? אומרת המשנה פעמיים, האומר עד כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקין אותו. אם הוא אומר, אבא תרחם עליי כמו שרחמת על הציפור, אומרים לו, זה תפילה לא נכונה, ומשתיקים אותו מיידית. למה? שאין מצוותיו של הקדוש ברוך הוא אלא גזרות. כלומר, אחד הטעמים בגמרא, אתה לא יכול לבוא ולומר שהטעם של המצווה, הסיבה של המצווה היא רחמים. אתה כאילו משדר לבורא, אתה רחמת פה, כלומר מכאן מתחיל המצווה, אז תרחם גם עליי. זה לא נכון. אין לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי נעים השם. כאשר ירד הגשם והשלג, תבינו, אתם לא תשיגו אותי. לא יראני האדם וחי. אתה לא יכול, אומרים בשם, שמעתי שזה בשם רב נחמן מברסלב, כך שמעתי את האמירה הזאת, שהוא היה אומר, אוי ואבוי אם היינו מבינים את המצוות של הבורא. אוי ואבוי. בשם הגרר, החידוש הרים אמר, אני לא מבין שיש לי, זה לא נכנס אצלי משפט כזה, שאני מבין את האלוקים שלי. אני מבין את אלוקיי. אני נותן ציונים ומבין אותו. בעצם זה שהוא בורא ואני נברא, אני לא מתיימר להשיג אותו. לו ידעתיו, הייתיו. אוי ואבוי אם אנחנו נבין את עומק עניין הציצית, התפילין, נבלות וטרפות, חזיר וכל השאר. אוי ואבוי לנו. קרוץ גוש ובשר, שהיום פה ומחר שם, מתיימר להשיג את מחשבותיו ודעתו. יש המון טעמים בספר המצוות, טעמים בספר החינוך, כל ספר החינוך מלא. זה לא בגדר מייטאי, מכך שמעתי וזה נורא נכנס לי חזק, מה שהגאונר משה מרדכי שולזינגר היה אומר, זה לא בגדר מייטאינה, אלא זה בגדר טעם כעיקר. יש מושג של מייטאינה, בגמרא כתוב דין, מייטאינה דכתיב, מה הסיבה? לא, זה לא מה הסיבה, מה שאומר החינוך, אלא יש מושג שנקרא טעם כעיקר, שאני טועם את העוגיה הזו, או את המציאה הזו, אני יש איזה טעם של קורקום, טעם של כמון, אבל זה לא סיבת הדבר. אתה יכול להגיד, אני מרגיש במצוות כן ציפור, בחינת רחמים, אבל לא שזאת הסיבה שנתקנה המצווה. זה לא מהי טעמה, אלא טעם נחשב כעיקר, אתה מרגיש משהו, אבל לא שאתה מתיימר לומר שזה הטעם. רבותיי, אפילו במצוות דרבנן, אולי נמשיך, אני הזכרתי פה את הרברות, כתוב בגמרא במסכת שבת שהיה תנא קדוש ששמע שישנו איסור לקרוא לאור הנר. מי זה היה התנא הזה? רבי ישמעאל אמר, אין, כתוב בהלכה, תלמיד מדרבנן, לא לקרוא לאור של נר בשבת. יש הנהגות של הרב גליחובסקי בעניין הזה, אפילו בחשמל, דברים מדהימים, שהוא היה חושש והיה חי מתנהג בזה. שם היתה, הוא מבלי מייסים יקרא לאור הנר וירצה להזיז, להטות, להגדיל את האור ויזיז את זה, ואז יש התרחבות של היקף האש, שם היתה, ויתה זה איסור של מבעיר מהתורה, הרחבת האש וכדומה. אמר רבי ישמעאל, אני אקרא ולא אתה. רבי ישמעאל, לא איזה מודרני מאזור של המאזור סטייליסטי. רבי ישמעאל אמר, אני מה זה, אתה מה זה לא נתפס עליי. אני מכיר את עצמי, ואני יודע שאני יכול לקרוא לאור הנר, ולשלוט על עבריי, ולא להטות. והוא עשה את זה, וקרא ואיתה. אמר והתפעל, כמה גדולים דברי חכמים, לשנה אחרת. אמר, אני כשיבנה המקדש, אני נודר עכשיו להביא חטאת שמנה, לא רזה, שמנה. כשהוא עשה איסור דאורייתא בשוגג. הסביר מורנו הרב רוט זצ"ל, שרבי ישמעאל אמר שהוא יקרא ויתה ולא יתה, הוא ידע מה שהוא אומר והוא צדק, הוא באמת יכול לקרוא בלי להטות. אבל שים לב לתגובה שלו לאחר שהוא נכשל בשוגג, כמה גדולים דברי חכמים. כלומר, כיוון שחכמים תקנו ויש להם את הטעמים שלהם, אז מן השמיים אמרו ועזרו להם להכשיל את רבי ישמעאל. הוא צדק בזה שמבחינה לוגית יבשה הוא יכול לקרוא בלי להטות, אבל הוא ראה את הגדלות של דברי חכמים, שאם הם אמרו אז יכשילו אותך. כמה גדולים דברי חכמים, בגלל שהם תקנו אז אתה תיכשל, למרות שמבחינה שכלית אתה לא אמור להיכשל, משום שאתה לא מציית, אז יכשילו אותך, משום שיש היקף רב מעבר לסיפורים של השם היתה, מעבר לטעמים האלה. הם אמרו ככה זה. לא יכול לשכוח שאחד הילידים הקרובים שלי סיפר לי, עשר איזושהי הסברה באיזה תיכון בין מזרחי לחרדי, משהו באמצע כזה בירושלים של בנות, שאסור ללכת לשירות לאומי לבנות, וזה שאלה וזה נידון ביערג ואל יעבור. ושם היו כאלה שכן הלכו, סוג הורים כאלה, פשרנים כאלה, והוא הביא דברי החזון איש, שחזון איש בא לאחותו שתהיה בריאה, לאחייניתו שתהיה בריאה, רבנית יוספה ברזה, ושניצאת שם שתהיה, ואמר לה, תדעי לך, את הבת של אחותי, אם יבואו השליחים של אותו רשע וירצו להגיד לך בואי לתל השומר לתת מוקסיפן פורטה ואלגוליזין לבנות בתל השומר, אף פעם לא הוריתי לך שום דבר הלכה למעשה, אבל הפעם אני מורה לך, יארג ועל יעבור וניפגש בתחיית המתים. ואגב באו לחזוני, שאלו אותו, פעם היחידה שהחזוני שפרסם הודעות בשמו בכל חייו בחוצות העיר ודאג לכתוב בשמו, אף פעם הוא לא עשה דבר כזה, שזה ביארג ועל יעבור. באו אליו רבנים מהסוגים השונים ואמרו לו, כבוד הרב, איפה כתוב בהלכה? תראה לי איפה כתוב שאסור לבת ישראל להגיש רפפן ואסור לה להגיש סטרואידים בתל השומר, מה רע, חסד. מעיד הרב אהרון ישעיהו רוטר, זה כתוב בספר פאר הדור, שתחת הכפתורים של החולצה מפה עד למטה דפק על החזה שלו פה ככה ואמר, פה זה כתוב, פה. הם שאלו אותו, איפה כתוב? תראה לי סעיף בשולחן ערוך שכתוב שאסור לבת לתת תרופה או למדוד לחץ דם לזקנה בתל השומר. זה נושא ענק, בכל אופן לא כרגע נפרט אותו. אז החבר שלי בירושלים שגר בשכונת ארנוף הלך לבית ספר הזה ואמר את זה. כמה אחת בת 18 בגיל סוף י' ב', כבוד הרב, אני לא מבינה, שם בבית חולים אני רוצה להתנדב לצאת שירות לאומה, פתאום חזוניש לא יודע מה נקרא לתת שירות ולעשות חסד, כוח ההתנדבות, דוד שלי ראש מחלקה ואמא שלי אחות ראשית, למה לא להצטרף? אני פה ליד אמא שלי ודוד שלי ראש מחלקה ואני אבוא שעות מסוימות לתת תרופות ולפקח על חולות, מה הבעיה כאן? הרב אומר לה, גברת, שאחרי שחכמים אמרו אין חלוקה ואין פרצות, סוף דבר היא כן הלכה, חמנה לצלן הלכה. לאחר כעשרה חודשים בערך, זה היה ככה בקיץ, זה היה בסוף הקיץ, באזור ניסן, בן שלו בן 10 לקה, היה חשש שהבן שלו באמצע הלילה לקה, היה חשש בדלקת של אפנדיקס, מה שנקרא אפנדיצית. היה לו כאבי תופת, הוא נגע לו פה בצד ימין במפסעת שם בתחתית שיפולי הבטן, הוא קפץ, קיצר לקחו אותו דחוף להדסה עין כרם, תראה איך השם מגלגל דברים. והגיע כמובן מיד צילום, נתנו לו מיד תרופות למניעת כאבים, לראות אם זה שלא התפוצץ, זה לראות מה קורה, אם זה זה או שזה משהו ליד, זה לפעמים לא בכלל לא זה, יש כל מיני עניינים. הביאו אותו וירד למטה לרנטגן, שם כמה קומות זה מתחת לאדמה, זה עיר שלמה מתחת לאדמה שם, והוא לא ידע איפה הוא נמצא, הוא לא קלט, לא, אין שם פלאפון, זה לא קולט שום דבר, אז הוא לא ידע מה לעשות. הבן לוחץ ובן על כיסא גלגלים, והוא רצה לשאול איפה פה הרנטגן, הוא לא ידע לאן לפנות, הכל היה נעול סגור חוץ בחדר אחד שהוא שמע שם קולות מאחורי הדלת, וגם הדלת לא הייתה נעולה, הייתה ככה סגורה כמעט, 3:30 בלילה, והילד צועק ולא לא נעים והוא לא מצא כלום, הוא שמע קולות מבפנים, אז הוא נכנס בעדינות, ואת מי הוא רואה שם? את מי הוא רואה שם? רבי יהושע, את אותה בת במקום, ולידה ערבי, ערבי חש, הרבה ערבים עובדים שם, בנסיבות ממש לא נעימות, 3:30 בלילה. הוא היה בשוק, הוא זכר אותה שלפני כולם דה, והוא התעשת תוך כמה שניות, והוא חקיין גדול בנוסף לכישרונות האחרים שלו. אז הוא אומר להם, הוא מסתכל על הג'אבר הזה או על הנאצר הזה או על מוחמד, דוד שלי ראש מחלקה, אמא שלי אחות ראשית. מסתכל על הערבי, כבשה פניה בקרקע ועזב את המקום. דוד שלי ראש מחלקה, אחרי 10 חודשים הוא זכר את האמירה והוא חיכה איך שהיא אמרה את זה בפני כולם. מה יש? הבורא מכשיל אותם, משום שקבעו אז קבעו, וזה חייב להתבצע. רבותיי, זה הערת אגב בנושא של דברי חכמים. הדבר הזה נכון גם ביחס
לדבר...
איזה בחור?
בשביל זה הוא הגיע.
כל הסיפור היה בשביל להגיע לשם, לא יודע באמת מה היה בסוף, הוא רק סיפר את זה. בכל אופן, הדבר הזה רבי יוסף רוט אמר שאותו דבר לפי דעתו גם עם הנושא של שלמה המלך, שלמה המלך אמר, אומרת הגמרא, אני הרבה נשים ולא יתו את לבבי, אני הרבה סוסים ולא אשיב את העם מצרימה. וכמובן ידוע מה שאמרו לה, אמרו לה, ימחקו אלף שלמה ולא תימחק אותך של היוד של ירבה או היוד של יתו, ויתו את לבבו. נורא והיום, נאמר בתנך, היתו את לבבו. שוב אמר רבי יוסף, ייתכן ששלמה המלך בחוכמתו כן צדק, שבגוף העניין ייתכן שהוא כל כך חכם ואיתן שנשים לא יתו את לבבו, ואם ירבה לו סוסים לא ישיב את העם מצרים. אבל כמה גדולים דברי חכמים נאמר על התקון של השם היתה, ומה גדלות ועוצר תורה שלא תימחק עוד מן התורה. הבורא יראה לך שאתה לא צודק, הוא יראה לך את זה, והוא יכשיל אותך בכוונה כדי ללמד על הנצחיות של העניין וההיקף האינסופי של הטעמים, שאתה לא יכול להתמקד בטעם מסוים ולומר אני צודק. הטעם שאתה חושב אולי אתה צודק, אבל תבין, זה לא הכל, זה לא הכל, זה טעם כעיקר, זה טעים או קל לו, זה איזה הרגשה כלשהי. אתה צריך להבין כמה ראוי פה להזכיר, רבותיי, את מה שאמר הגאון רבי משה שמואל שפירא, שהסביר בשם הבן דוד שלו. מי היה הבן דוד שלו? הבן דוד שלו היה הרב מבריסק. הרב בריסק הרוב היה בן דוד של, משום שאימא של הרב מבריסק הייתה האחות של האבא של משה שמואל. אימא של הרב מבריסק, אשתו של רב חיים בריסק, הייתה שפירא. אז הוא אמר שברמב"ן, על הפסוק הזה, לא תסור מכל אשר יראוך ימין ושמאל, כתוב שם שהתורה ניתנה בפרשת שופטים, תסתכל שם פרשת שופטים, ברמב"ן על התורה וחומש דברים, שהתורה ניתנה על דעת החכמים. הבורא, כמו שאדם מקדש אישה על דעת שיסכימו רבנים, כדעת משה וישראל את מקודשת לי, כך ניתנה תורה על דעת החכמים, ואתה צריך להאמין שהם לא יטעו, אבל התורה ניתנה אפילו יטעו. תקשיב טוב, אפילו יטעו. זה על קידוש החודש, וזה באמת אחד הדברים, קידוש החודש. אפילו יטעו, אומר הרמטש, אמר הרב מבריסק, אתה יודע, משל, אני רוצה להסביר לך מה זה, את הדוגמה לזה. פעם באתי, עברתי עם אבא שלי, רב חיים בריסקר, באיזה מקום, היה שם איזה שהוא קלעי. יש כזה ספורט שנקרא קליעה למטרה. והקלעי הזה יש לו על הקיר, קיר ענק, עיגולים, 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 וכל החיצים, היום קוראים לזה בול, בדיוק באמצע. חשבו שזה אלוף העולם בקליעה למטרה. 20 קליעות. אמר לו, אז אבא שלו שאל, תגיד לי, אתה כזה קלעי מעולה? תשמע, כולם בול. הוא אמר, דרי, אני יורה באוויר, ואחרי זה אני מצייר עיגולים. אני יורה איפה שבא לי, ואחרי זה, וזה אני מרגיש טוב. אומר הרב, אמר רב חיים, אתה מבין, זה לא יסוסו. הם אומרים את מה ששם להם בפה. הם אומרים את מה שהשם שם להם בפה. ובורא העולם מארגן סיטואציות שיצא שבסופו של חשבון הם יהיו צודקים. למרות שבאותה שעה נראה לך שהוא לא צודק. אתה שומע? הם יורים כמו אחד שקולע, והבורא עושה עיגולים, 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 כדי שבסופו של דבר אתה תראה שהם כן צדקו. בסופו של דבר. בוא נחזור לענייננו, לפורים ופרה. רבותיי, פרה אם כן, לקרוא ולעשות, זה העניין בפורים. רבותיי, פורים, הבחינה הזו, רבותיי, מה הרעיון של השתייה? ראיתי מאמר שמצווה לקרוא אותו, ממש להסביר, מאמר שפרסם הרב הגאון הצדיק רבי חזקיהו משקובסקי שליטה, דברים שהוא שמע מהגאון הגדול הצדיק רבי ישראל אליהו ויינטרוב זצ"ל מפיו, וכתב ופרסם את זה בעיתון יתד נאמן בסמוך לפורים בשבת האחרונה. כדאי לקרוא את זה, שבת זכור, גיליון יתד נאמן של שבת זכור, יום שישי האחרון לקחתי, גזרתי את זה לעצמי, ממש כדאי לפרסם את זה. הוא פשוט ישב
קודש?
לא במוסף, בחלק הכי חיצוני של לאורם מלך, משהו כזה. אז שמה יש מאמר, והוא הסביר לו מה קרה, איך נהפך הפורים בתקופתנו, בשתי נושאים, בנושא תחפושות ובנושא של השכרות הזו. פשוט עקרו את הכל, שינו את הכל, זה בכלל לא המסורת האמיתית של עם ישראל, צורת הפורים שברחובות, תחפשות, אתה עושה לכל, כל המילה פורים באופן אסוציאטיבי לכל חילוני ולכל רחוק, תחפשות. איך זה קרה ואיך זה חדר למחננו, למרות שברמו כתוב משהו, ברוב הפוסקים הוא כותב שלא כתוב את זה. ומה זה הרעיון של החי בניש לבסום? איך זה התחיל ולאן זה התפשט לכל צרוע וכל זב שמשתקר ברחובות? זה הרי ני רבועים. הוא מסביר שם עד כמה דברים הפוכים יכולים לקרות. נקדנה לקרוא את המאמר מפיו של ישראל אלה ויינטרבו רשם. אבל מה שנוגע, מה? שמעת פרשת זכור, שמעת הקודמת, פרשת צו, יום שישי, פרשת צו, י"ב באדר ב'. עכשיו, מה שהוא רק אומר, מה כן כתוב על הרעיון של שחרות, של הביסום הזה? משום שהרעיון הוא שכשאדם שותה, אז הדעה שלו מתבטלת, היא נעלמת, ואז נכנס יין, יצא סוד, אתה מגלה עד כמה הפנימיות שלו קשורה לאלוקיה. ואתה רואה צדיקים שבזמן רבי ישראל סלנטר, שם התחיל הקבולה הזו, שהוא השתקר באמת, שמעו, והתלמידים כל הזמן רצו לשמוע איך שהוא מתבטא לאלוקיו, מה שהוא מדבר בזמן שחרות, איזה קרבת השם ודלקות ושאיפתי אורות שאי אפשר לתאר, עד כמה זה התבטלות מלאה למקור, כאילו נכנס היין, ביטל את הדעה ויצא הסוד. זה הייתה העניין בפורים. הרעיון של ההתבשמות הזו זה להראות, אנחנו עבדים שלך, אנחנו עבדים שלך בעצם, אין לנו בכלל דעה, מבטלים את דעתנו אליך. זאת העבדות של פורים, מה שקורה בפרה אדומה. כל הנס של פורים היה שלא הבינו את מרדכי ולא הבינו אותו, וכיוון שצייתו לו לכן נושעו. למה לא הבינו אותו? זה היה נראה ממש הוא עושה הפוך מההיגיון. מה הוא עשה? התגרה באמן. מה אתה מרגיז אותו? אתה גורם את האסון. מה התברר בסוף כפי שדיברנו בעבר כאן? שזה מה שתיקן את השורש של החטא. החטא היה שהשתחוו לצלם, והוא ידע שעליו לתקן ולא להשתחוות לצל צילו של צלם, שאמן עשה על חזהו דמות של צלם. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, זה הפסוק הראשון בפרק ד', אומר רש"י, מה מרדכי ידע שאחרים לא ידעו? הוא ידע שזה לא סתם סיטואציה פוליטית, שזה אנטי דתי, אנטי חרדי, אנטי יהודי עלה לשלטון. זה מצב אלוקי שמימי, וזה בא על צלם וסעודה. אומר רש"י, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, הוא ידע, הוא עיני העידה, הוא רואה. וזה התפרש הפך מהאמת, משום שזה התפרש בתקשורת כאילו הוא גורם את האסון. ובפסיקתא כתוב שפסקו עליו דין רודף, דין רודף. אתה יודע שמותר להרוג אותו לפי הפסיקה הזו, שהוא גורם לאסון. מה אתה מתגרד ברשע שעה משחקת לו? מה אתה מעצבן אותו? הנה, וזה מה שקרה לאחר יום יומיים. המן כינס ישיבת קבינט דחופה ביותר, ואמרו לו, תשמע, חסל אותו ואת העם שלו. ומה היה הכותרות באותו זמן? הוא כמעט הכשיל אותנו לפני 9 שנים בזה שהוא אמר לנו לא להשתתף בסעודה, ואם היינו לא משתתפים היינו מביאים עלינו צרות על גבי צרות, ולא שמענו בקולו. ועכשיו הוא באמת הכשיל אותנו. תוך 3 ימים מתברר, כשהם רואים שהמן תלוי על העץ, מה מתברר? שזה שהוא השתחווה, לא זו בלבד שהוא לא גרם בזה את החטא, הוא תיקן את שורש הוא לא גרם את האסון, אלא תיקן את שורש האסון, תיקן את שורש העבירה שגרמה לזה, בזה שבתור נציג ציבור הוא מסר נפשו על עניין של צלם. וזה שלפני 9 שנים הם לא שמעו בקולו, לא שהם מנעו גזרות בזה שהם חלק מהמרחב המלכותי, בזה הם זרעו את הנהנו מסודתו של אותו רשע. אז הם קיבלו תורה שבעל פה מרצון. לאחר 1,000 שנות סרבנות, שלא רצו לקבל תורה שמעל פה בעל פה מרצון, אלא כפו עליהם הר כגיגית, והם קיבלו מרצון בנעשה ונשמע רק את התורה שבכתב, אומר המדרש תנחומה בפרשת נוח, רק את הצייתנות למצוות התורה, אבל לא את הצייתנות לגדולי דור. ואלף שנה הם אמרו מוידוי רב לאורייסה, אנסו אותם ואיימו עליהם ברצח, ואמרו עליהם, אם אתם מקבלים את התורה מוטה ואם לאו שם תהיה קבורתכם, שנאמר והתייצבו בתחתית הער. מתי הם הפסיקו את הסרבנות הזו? בפורים, הדר קיבלו הבימי אחשוורוש, קיימו וקיבלו. הם קלטו את המוגבלות של הראייה שלהם, הם קלטו עד כמה הם לא רואים, כמה ימין זה שמאל ושמאל זה ימין, הם קלטו עד כמה הם לא רואים, אז קיבלו. זה פורים וזה פרה. זה הקשר בין פורים לפרה. פורים, קבלת המרות והשחרות הזו. מה גורם לאדם לא לרצות לקבל דעת השם? יש לי דעות, יש לי השקפות, יש לי את האגו שלי. מאיפה זה בא? מהשכל. בטל את השכל, תשתקר, ואז תבין שהמהות שלך נמשכת לאלוקיך. זה המציאות של פורים. תפסיק להביע דעות, תבין שאתה חלק מהאלוקים, משום שקודש הבריך הוא ישראל והורי תחדו. וזה הקשר בין פורים לפרה. תודה רבה, ושנשמע בשורות טובות. תודה רבה, 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 תודה רבה